אבל יש ברכה. בשנה שלישית ושישית, זאת אומרת כל הפירות שיש עכשיו בשוק שהם עדיין של שנה שעברה, אז זה שייך מעשר עני, ואז אתה לוקח את ה10% האלה ונותן אותם לאיזה עני שיהיה, או תמורתם בכסף. איך אני אדע איזה פרי של שנת מעשר עני ואיזה פרי של שנת מעשר שני? אני המודד הוא ראש חודש, בירקות, ראש חודש תשרה, שזה ראש השנה, בפירות ט"ו בשבט. מה פירוש ט"ו בשבט? עדיין אין פירות בעצים, אלא אחרי ט"ו בשבט מתחילים העצים לחנות, להוציא פרחים. מוציאים את הפירות מט"ו בשבט והלאה, עד ט"ו בשבט שהבא עלינו לטובה, כל הפירות האלה זה שנה הזו זה שנת שמיטה, אז לא יהיה להם מעשרות של ארץ ישראל, חוץ לארץ ולא רק כי אין דין של מעשר. אבל ששנה שעברה, בשנה שישית, כל מה שייך לשנה שישית זה צריך גם עכשיו לעשר, אפילו שאנחנו בתוך השמיטה. אבל יכולים, אנחנו צריכים לעשר, אתה לא יכול לאכול פירות שלא מעושרים, אלא אם כן מעשר. מה אתה מעשר? מעשר של השנה האחרונה, זה שנה שישית, זה מעשר אני. שנה קודם היה מעשר שני. אז זה לגבי זה נקרא ט"ו בשבט. אבל מרן בשולחן ערוך הביא בדיני תענית, ימים שלא מתענים בהם, ימים שלא מספידים בהם. אחד מהם זה יום ט"ו בשבט. גם לא אומרים בהם תחנון. לא אומרים בהם תחנון. האמת היום במנחה, ערב ט"ו בשבט, יש צד לומר תחנון. אבל לא אומרים, אנחנו מניחים אותם במקומם. כי מה שאמרו מנחה שלפניו, זה רק יום שיש בו, שכתוב במגילת תענית, שיש בו איזו מעלה מיוחדת. כמו ראש חודש, שיש הערה של ראש חודש מתחילה מהצהריים שלפני כן. וכמו שיש לנו ימים טובים, ערב יום טוב. למעשה כל ערב יום טוב כבר לפני כן לא אומרים תחנון. חודש ניסן בלב הכי כולו, וגם בסיוון, מתחילת סיוון לא אומרים, וגם בסוכות בלב הכי מכיפור לא אומרים תחנון. אז זה נפקא מינה, אבל לגבי פסח שני, לגבי ל"ג לעומר, אנחנו מניחים אותם שלא יגידו, אבל מעיקר הדין היה צריך לומר, כי זה רק אותו יום אין בו תחנון. נפקא מינה, שמחר אסור לצום. וגם אלה שצמים בימי השובבים ונוהגים לצום כל הימים, אוכלים בלילה וביום צמים. ביום ט"ו בשבט לא צמים, ונחשב להם כאילו יטענו, כי זה יום של שמחה, יום שיש בו ראש השנה לאילן ויש בו מעט שמחה. יותר מזה, גם מי שמת אביו או אמו ביום ט"ו בשבט, והמצווה היא לצום ביום שנפטר אביו או אמו, אם זה ביום ט"ו בשבט, לא מתענה. רוצה יתענה יום קודם, אבל לא חייב. נוהגים ביום הזה לעשות שמחה מעט, למה? האדם עץ השדה, כמו שנראה בהמשך, ואז מביאים מיני פירות, כמו שהביא הרב תיקון יששכר, שכך היה המנהג מזמן רבנו ארי. האמת בדברי רבנו ארי מפורש, אין. הראשון שכתב על זה הוא הרב חמדת ימים, היה דור או שניים אחרי רבנו ארי. אבל לפני כן לא ידוע לנו על איזה הנהגה מסוימת או איזה תיקון מסוים, או כמו שאומרים סדר לט"ו בשבט. בסדר, הלך להם לישראל, יש לזה מדרגה, יש לזה מעלה, שעושים מזמן רבנו ארי, זה היה בהתחלה מנהג באשכנזים. אחר כך האשכנזים הפסיקו עם זה יותר, והספרדים נהגו. כי התיקון של הלימוד, ספרדים אוהבים לימודים בכל מיני לילות, אז גם הלימוד של הלילה הזה לומדים את התיקון, ואין בזה שום בעיה, יש כאלה מפיצים שמועות, יש עצלנים, לא רוצים ללמוד. מפיצים שמועות שכאילו התיקון הזה אין לו יסוד, זה שקר. כל חכמי הספרדים וכל הקהילות, במרוקו, בחלה, בבבל, אפילו בתימן, בפרס, היו הלילה הזה מתכנסים, אם בבית הכנסת, אם בבית ראש המשפחה, מביאים על השולחן מיני פירות, ולומדים את הסדר של התיקון, מה שמסודר. האמת סידר את זה הרב חמדת ימים. רק את הסדר של התנ״ך, יש נוהגים לומר, אין בזה בעיה, אפילו שלילה, בלילה לא אומרים מקרא. אבל זה לא בתור לימוד מקרא, זה בתור תיקון של סדר. כשרוצה לומר, יכול לומר אותו, אבל הם נוהגים לדלג את זה ולהתחיל ישר מדברי הזוהר. יש דברי הזוהר פרשת עקב, שמדבר שם על עניין האכילה, איזה תיקון נעשה באכילה. נסביר את זה קצת. ודיברנו אתמול שיש עניין בימי, שהאדם על ידי האוכל, אם האוכל שלו מתוקן, מכפר בזה עוונות. ומה העניין? כיוון שחטאו של אדם הראשון, החטא הקדמון היה על ידי אוכל. שציווה אותו הקדוש ברוך הוא מכל העץ הגן, הכל תאכל, ומעץ הדעת טוב רע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלו ממנו מות ימות, ועבר על ציווי השם. לכן מתקנים על ידי האכילה. מה מתקנים על ידי האכילה? מה שייך? עד רבה, לא, התורה שלנו לא מדברת כל כך שבח האכילה שיש בזה איזה מעלה, אבל קיום הגוף או שבח של הקדוש ברוך הוא. והוא זה. שהאכילה צריך להיות שהאוכל יהיה מעוסר או מתוקן. לא יהיה של גזל ולא יהיה חס ושלום שיהיה בו איזה איסור. וזה אדם צריך להיזהר. כמו שהאדם הראשון חטא, אז אנחנו צריכים לכפר במה שהוא חטא. הגמרא אומרת שהוא גזל. והקדוש הוא ציווה אותו לא לאכול מעץ הדעת, והוא אכל אז הוא עבר על גזל. אז בלי רשות, לכן גם אדם ייזהר מאוד שלא יאכל דבר שבלי רשות של הבעלים. לא יברך על זה, כשכן הברכה היא לא, היא לא ברכה, אלא מקלל. שנאמר, בוצע ברך, נעץ השם, נעץ החזיר. שתיים, שצריך שיזהר מאוד שהברכה שמוציא מפיו, תהיה מתוקנת, מושלמת, ומוציא את המילים, מבטא אותם נכון, חיתוך האותיות, בפרט בימים האלה שהם ימי השובבים. ויש כמה סגולות בימי השובבים שאדם יכול לחפר בהם. אחד הדברים שמחפר בימי השובבים, זה על ידי ברכה כתקנה, שמוציא את התיבות מהפה כמו שצריך. הזוהר הקדוש העריך מאוד בעניין לימוד התורה, שאדם יזהר שלומד תורה להוציא את המילים נכונות מפיו, ולאו דווקא בקריאת התורה או בקריאת שמה. ומרן הבית יוסף כתב בסימן סמך א', שמה שהזהירו חכמים בגמרא וגם בפוסקים, שראינו שצריך להיזהר קריאת שמה, לדקדק באותיותיה ולהוציא אותם כתקנם, וזה דין דגמרא, כמו עשב בשדך, יש בית בסוף ובית בהתחלה, שלא יהיה עשב בשדך, אז בלע בית אחד. וכן על לבבכם, וכן על זה הדרך. לא רק בקריאת שמה, אומר מרן, אלא גם בכל לימוד תורה שאדם לומד, הוא מדבר בדברי תורה שיזהר לחתך את האותיות ויוציא אותן נכונות מפיו. אז שואל מרן, אז למה הגמרא דיברה רק בקריאת שמה? הגמרא הייתה אומרת שבכל דבר, הוא אומר בני שהגמרא דיברה על עמי הארץ. תלמידי החכמים ודאי שנזהרים. תלמידי החכמים זה אלה שלומדים תורה במשך היום, קובעים עיתים לתורה, נקיים תלמידי החכמים. אבל עמי הארץ, אין להם תורה, מה יש להם? יש להם קריאת שמה, אחד בבוקר ואחד בערב. אגב, יש מדרש תנחומה מדהים. הייתי היום, מביא שם, אמר רבי יוסף, כל הלומד שתי הלכות, אחת שחרית ושתי הלכות ערבית, מעלים עליו כאילו קיים את כל התורה כולה. וכאילו קיים מצוות והגית בו יומם ולילה. ככה מעלת ההלכות שאדם לומד. נפקא מינה, הרב חידה מביא את זה, נפקא מינה, יש מחלוקת. הרב עיון יעקב, רבי יעקב ריישר, היה גאון אדיר. הוא כתב שחייב אדם לצאת ידי חובת תנא דבי אליהו, כל השונה הלכות וכל יום, תחלו שובן העולם הבא, צריך ללמוד 100 הלכות ביום. כך כתב רבי יעקב ריישר, ואין יעקב. יש את זה בסוף מסכת נידע שם. והביא את זה גם במסכת הוריות. שם הגמרא אומרת 3,000 הלכות השתכחו בימי אבלו של משה. הוא עושה חשבון, איך הגיעו ל-3,000 הלכות? הוא אומר, היו לומדים 100 הלכות ביום. משה רבנו, בימי אבלו, כמה היה אבל של משה? כתוב בפירוש הפסוק, 30 יום. ויבכו בני ישראל את משה 30 יום, ויתמו ימי בכי אבל משה. כל יום הפסידו 100 הלכות, 30 יום הפסידו 3,000 הלכות. ככה הוא כותב. אז הוא כותב שראוי לכל אחד ללמוד 100 הלכות ביום. ואז יקיים מצוות ויגיד אבו יום ולילה. בא הרב חידה והתקיף אותו בכמה מקומות. גם בספרו דבש לפי, גם בספרו מראית העין, יש לו על הגמרא, מראית העין, שם, גם בספרו ברכי יוסף, וכתב, מחילה מכבודו, אחר המחילה הרבה, שהגדיל עלינו את המדורה, ומעט בזכויותיהם של ישראל. מה, אתה תעשה כעת שמי שלא למד 100 הלכות ביום, לפעמים יש גם תלמידי חכמים שלא יצאים ללמוד 100 הלכות ביום. אז תגיד לו שהוא לא קיים את התורה, מה פתאום? הוא אומר, הנה, מדרש תנחומה מפורש, שתי הלכות בבוקר, שתי הלכות בערב. זאת ועוד, יש לנו, הוא אומר, גברה רבה, ענק שבענקים, עליו השלום, רבי אברהם בן רבי נתן הירחי, זה בעל ספר המנהיג. היה מגדולי הראשונים, תקופה של הרמב״ם. הוא כותב, המנהיג כותב, הוא היה ראש הרבני בצרפת. כותב פירוש, כל השונה, הלכות בכל יום, הלכות מיעוט רבים, שניים. ולמה שניים? הגמרא אומרת שאם אתה אומר לי שלוש, אני אומר לך ארבע. אתה אומר לי ארבע, אני אומר לך חמש, אין הדבר סוף. אז כל מקום שכתוב רבים, מאות רבים, שניים. אז כל השונה הלכות, בראשו שתי הלכות ביום. אז די בשתי הלכות, אדם יקיים. ועוד יש לנו מדרש תנחומה מפורש. מדרש תנחומה פרשת בשלח. הפרשה שקראנו, שם אומר המדרש, שאם אדם לומד שתי הלכות בבוקר ושתי הלכות בערב, אז אומר הרב חידה, אבל אמרנו שהלכות מספיק שתיים, למה אתה עובד לי שתיים בוקר, שתיים ערב? הוא אומר, זה בשביל שיהיה לך עוד מדרגה, שתזכה גם, כאילו קיים את כל התורה כולה. ההוא שתי הלכות ביום זוכה שהוא בן העולם הבא. אבל שתי הלכות בבוקר, שתי הלכות בערב, זה, הוא יקשע אחר כך, מה זה בן העולם הבא? הלו, קיים עליו במשנה, כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא, התירוצו, יש מדרגות בעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, זה חלק סטנדרטי שיש לכולם, שיש גלובלי. אבל יש שהוא זוכה להיות בן עולם הבא, זה יותר מדרגה, יותר גבוהה, זה אם לומד הלכות כל יום. אז איפה זה? הרב חידה כותב שעדיף לא להפסיק, זה האמת לא כל כך נכון, אנחנו משאירים אותם במנהגיהם. שלפני עלינו לשבח עושים הפסקה וקוראים שם הלכות. אנחנו לא נוגעים בסדר התפילה, התפילה היא מסודרת, אסור לנו לשנות שום דבר. סידור התפילה צריך להיות שלם, מאלוקנו עד עלינו לשבח, בלי שום הפסקה באמצע. הרב חידה כותב גם מי שרוצה לקרוא תהילים באמצע, לא יקרא. למה? צריך לקרוא את זה מסודר. ולמה כי מי תיקן לנו? גם חידה עצמו. הוא תיקן בסוף חוק לישראל, אחרי התפילה, אדם קורא חוק לישראל, הוא אין לו זמן לקרוא לפני התפילה, חוק לישראל. זה לא מעכל. יכול לקרוא חוק לישראל לפני זה, שהתחיל שחרית. ובסוף חוק לישראל יש לנו הלכות מהרמב״ם, שם המנהיג איך הגיע לזה? שאלו אותו, יש בנו של, של התשבץ, הרשבש, בשלמה, בנו של התשבץ, הוא נכד של הרמב״ם גם. הוא שם שאלו אותו, מה זה הלכות? האם לומד הרמב״ם? הוא לומד כי בזמנם היה להם הרמב״ם, לא, עוד לא היה שולחן ערוך אפילו. אמר ודאי, הרמב״ם מאיפה לקחת ההלכות שלו? מהמשניות, מהגמרא, סיכום של התלמוד. אז מה שאתה תלמד, איזה הלכות תלמד? שיש להם מקור בגמרא, תלמד שתי הלכות ביום, אתה נקרא בן עולם הבא. ככה מעלתה חשובה, מה רצית? כן. ודאי, זה טוב, אבל עדיף. שתקרא את זה, אם אתה רוצה להנהיג את זה, תעשי את זה אחרי עלינו לשבח. אז למה לעשות זה? בלב הכי גם תרוויח קדיש. למה לעשות באמצע התפילה? הרי עלינו לשבח שזה סוד, שהוא בא לסלק כל המקטרגים שלא יתאחזו בתפילה שלנו. אז לא טוב לעשות הפסקה באמצע. אבל אם הלכה אחת, אפשר לראות את זה? צריך שתיים. כתוב הלכות, כן. אבל בדעבד אפשר. הלכה אחת, אם יש בהלכה עוד שני אופנים, אופן א', אופן ב', דעבד ולכתחילה, או יש בזה, זה נקרא שתיים.
אם אתה תופס הלכה אחת של דוגמה סעודה רביעית, אומר את זה...
גם אפשר להגיד בימים האחרונים חובה, זה גם כן אומר את זה, זה שעת הדחק. כן, גם לגבי קדיש, אז אין לזה סוף, אנחנו נגיד כל דבר. אבל זה לא נכון להרבות בקדישים. אבל אחרי עלינו לשבח שעוד לא אמרו קדיש ורוצה ללמוד הלכה ולהגיד קדיש בסדר, אין בעיה. לעניין זה אתה שואל. כן, מה שאלתם? כן. רגע, אתה. ברוך אתה. כן. לא, מספיק שיודע, לומד את ההלכה מה אסור מה מותר. בסדר, זה גם, זה נקרא הלכות, מה שכתוב בחוק לישראל, מי סידר את זה? הרב חידה. הרי הוא קרא לזה יוסף לחוק עצמו, יוסף לחוק. מה רצית שם? נו, בלי הצגות.
תענית, כמו שאני מביא, זה נשואה אחת.
מה?
תענית. נשואה אחת, נכון?
נשואה אחת?
כן.
נו.
וברכת מזון, פעמיים ביום.
לא הבנתי איך זה עם ברכת המזון, אשר יצר עם ברכת המזון. קודם כל, למה אתה החלטת שתענית זה מצווה אחת? הרי כל רגע ורגע שהוא בתענית הוא מכפר. זה לא מצווה אחת, מי אמרת שזה מצווה אחת? כל רגע ורגע זה מצווה בתענית. כמו שלומד תורה, כל רגע ורגע מקיים מצווה. אבל השאלה למה הוא עושה תענית, אז לכן צריך לשאול רב לפני שהוא עושה תענית, אם צריך. למשל על אבא שלו, או יש שיודע שעשה איזה עוון, לא, לכן נכשל בחילול שבת, בשוגג. או נכשל באיזה עוון מסוים, והוא רוצה לכפר, אז מתענה, זה מצווה. או לחס ושלום נפלו תפילין מידיו, צריך להתענות, מצווה. יש בזה מעלה, זה לא, לא תדחה את זה בקש ככה. שניים מקרא ואחד תרגום. כנראה מה? בסדר, נו, שאלו את זה כולם.
בסדר, אומרים שם הקדיש, רק בסוף התפילה אומרים את דוד ואומרים קדיש.
לא צריך להגיד, להרבות קדישים לא צריך. לא, לא טוב להרבות קדישים, זה המצאות שאנשים המציאו. אז נחזור לענייננו, אני חוזר לעניין הברכות שאדם מברך. רצה לשאול?
איפה עדיף להגיד
ההלכות? איפה מה?
איפה עדיף להגיד ההלכות? לפני תנא דבי אליהו או
אחרי? עדיף אחרי עלינו לשבח. שיסיים את התפילה, אחר כך יאמר, אבל יש בתי כנסת שככה נהגו, אז נהגו, תשאיר אותם, אתה עושה מחלוקת. עכשיו נחזור לענייננו, רבותיי. התימנים. מה עשו התימנים?
התימנים לפי הרמב"ם כן אומרים הלכה ואומרים קדיש גם.
נו, אז מה? מתי? לפני מה? לא נכון, הרמב"ם לא כתב את זה. הרמב״ם לא כתב כך, אל תגיד זה לפי הרמב״ם. כן, אולי איזה רמב״ם חדש יש מחול, רמב״ם של חולון או רמב״ם של ראשון לציון. כן, אז בואו נמשיך הלאה. אז זה, אם כן יוצא שט"ו בשבט, יש עניין לברך. מה העניין של הברכה? צריך לדעת שאדם בברכה מתקן תיקון גדול, כמו שאמר שם עכשיו, אני זכיתי לדעתו. שיש עניין גדול בתיקון על ידי הברכה. מה הברכה? שלוש דברים, רבותיי, יש בברכות הנהנין. צריך לשים לב, אז עכשיו ט"ו בשבט, שאדם מברך איזה ברכה שהיא, זהר, שלוש עניינים יש. קודם כל, כל דבר בעולם יש בו רוחניות שמקיימת אותו. כמו שהבהמה הזאת שאני שוחט אותה ואוכלת בשרה, משתמש בעור שלה, עושה מהעור שלה תפילין, קלף של ספר תורה וכדומה, אז יש איזו רוחניות שקיים את הבהמה, אתה מעלה את אותו הרוחניות, מתקן אותה למעלה. לא נשמע את הבהמה כמו שיש טעות. בהמה אין הנשמה. בפסוק מפורש, מי יודע רוח האדם היא, העולה היא למעלה, כך אומר שלמה. ורוח הבהמה יורדת לארץ. אז בהמה אין לו, אבל רוחניות, אפילו הבית הזה, הבניין, הקיר, יש לו ניצוץ קדוש שמקיים אותו, את האבן. עכשיו על ידי שאתה יושב פה ואתה משתמש באבן הזאת, אתה לומד שם, אתה מעלה את הרוחניות הזאת והיא נתקנת למעלה, זה אחד. אם כן הפרי הזה שאתה לקחת אותו, ואתה בא לברך עליו, אם אתה מברך עליו כמו שצריך, אתה מתקן את אותו ניצוץ קדוש שיש בפרי, מעלה אותו למעלה ויש לך מצווה. דבר שני, ולכן יש בדומם, בצומח, בחי, במדבר, אלה ארבע מדרגות, כמו שראינו בברכת האילנות. דבר שני, יש נשמות המגולגלות שם. זאת אומרת, לפעמים יש נשמות שהן משורש נשמתנו, ובדרך כלל זה ככה. אם אדם גר באיזה בית, האבנים והעפר שיש בבית הזה, יש להם קשר, מגולגלים שם נשמות ששייכים אליו. הביאו לו איזה פרי לאכול, מוכרח הוא שיש איזה חלק ששייש בפרי, מגולגל בפרי, שזה שייך אליו. לפעמים אפילו אביו, אמו, דודו, חבריו, מי יכול לדעת, מי מהקרובים שלו, מי אלה ששייכים אליו שהוא צריך לתקן אותם, שהם מגולגלים באותם פירות, באותם חלקים, לפעמים גם בבגד שהוא לובש, או בכל חפץ וחפץ, המכונית שהוא נוסע בה, כל דבר ודבר, עד שנתקן, ואז אותו חפץ נאבד והולך, מתחלה, ואז הוא מתקן את אותו חלק. זה דבר שני שהוא נעשה. דבר שלישי, על ידי חטא אדם הראשון, כשאדם הראשון חטא, הוא היה בגן עדן. משם הפיל חלקים של קדושה ופיזר אותם בכל מיני מקומות. אלה נקראים ניצוצי קדושה, ניצוצי קדושה, חלקים של קדושה שהתפזרו בדומם, בצומח, בחי ובמדבר. וזה שלושת החלקים האלה, אנחנו צריכים להעלות אותם על ידי מה? על ידי הברכה. לכן אומר רבנו ארי, יותר מהכל זה מים. מים שבו לכן לשון רבים, אין מים לשון יחיד. במים יש הרבה חלקים מגולגלים. לכן זהירה הגמרא שאדם לא ישים פיו על המעיין וישתה, אלא ישפוך מעט בהתחלה, שיש פעמים נשמות מגולגלות של רשעים ויכולים להיכנס בתוכו ויחטיאו אותו חס ושלום. אז מים, לכן מה מברכים על המים? בורא נפשות רבות. יש מברך על המחיה, יש ברכת המזון, יש מברך בברכת מעין שלוש, אבל על מים מברכים תמיד בורא נפשות. בורא נפשות רבות, שים לב, אומר רבנו הרי בנוסח של הברכה, בורא נפשות רבות, כלומר יש הרבה חלקים של נשמות קדושות שהן נמצאות במים האלה, בדגים, בכל מיני בריאות שברא הקדוש ברוך הוא, ושם על ידי הברכה, אין ברכה ראשונה, אין ברכה אחרונה, אתה מתקן אותם ומעלה אותם למעלה. אז זה המעלה של העניין הזה. יוצא שט"ו בשבט, לא לחינם יצא לנו בתוך השובבים, הרי כל תיקון השובבים זה לכפר חטא אדם הראשון. גם הלילה הזאת, שט"ו בשבט, או מחר, או אין מחר, כשאדם מתקן, הוא מתקן בזה את חטא אדם הראשון. וגם למאן דאמר שחטא אדם הראשון היה אתרוג. אתרוג היה, לכן אנחנו מיד אחרי יום הכיפורים, שעושים זכר, ראש השנה, עושים זכר שעמד בדין אדם הראשון לפני השם יתברך ויצא בדימוס, אחר כך היה יום הכיפורים, ואמרו לו לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. יבוא חג הסוכות, החלקים ארבעת המינים, והפרי הכי משובח שבהם, הוא האתרוג, שיש בו גם טעם וגם ריח, זה האילן שחטא בו אדם הראשון. לכן הביא רבי חיים פלאצ'י עליו השלום, את הסגולה של הושענא רבה, ששם האישה שהיא בהיריון, שתפסול את האתרוג, שהיא גלגול של חווה, כל הנשים הן בנות חווה נקראות, והיא תאמר שהיה הנה האתרוג הזה היה ברשותי, ויכולתי לפסול אותו ולא פסלתי אותו, שמרתי עליו, גם אתה תשמור אותי שאלד חיים טובים ושלום, העובר יהיה בריא ושלם ולא יקרה לה שום נזק, אז זה העניין המעלה של זה. לכן כתב גם הרב בני יששכר, שביום ט"ו בשבט יבקש האדם בקשה עבור אתרוג, שיהיה לו אתרוג טוב לשנה הבאה, כיוון שהם נחנתים היום, ומה פירוש? גם נגזר עליהם. מחוץ לזה שהיום זה יום של מעשרות, אבל פירוש ראש השנה לאילן, שדנים בשמיים מה יהיה דינם של האילנות בשנה הבאה. כמה אתרוגים יצאו, כמה ענבים יהיו, ואנחנו הרבה דברים עושים בהם מצוות. למשל, האתרוג, ברכים עליו, מצוות עשה דאורייתא, אולי נזכה שנה הבאה בית המקדש. אז נברך שמה בית המקדש כל השבעה ימים, ברכים זה מדאורייתא. אמנם כתוב התורה ולקחתם לכם ביום הראשון. אחר כך יש לנו, יש לך גם כן, קידוש, מצוות קידוש בליל שבת, שהיא דאורייתא. והבדלה, גם כן, אתה זוכר בדברים נאמרים על היין, בכניסתו ויציאתו. אבל מה עושים קידוש והבדלה? על יין. אז אני צריך שיהיו ענבים טובים, כדי שנוכל לעשות מזה יין. וכן אדם יזכה, יהיה לו בנים, בשעת הברית, ועושים ברכה, לכוס. אין זוכה שיש לו פנים שייכנסו לחופה, בשעת החופה מביאים יין, מברכים על היין, וכן על זה הדרך. אז מתי הזמן להתפלל? ביום ראש השנה. לכן זה שתיקן רבנו יוסף חיים, תפילה שכתב אותה בספרו לשון חכמים, והודפסה בכמה מקומות עותקה, לומר אותה שאנה השם משיע ענה היום הזה ראש השנה לאילן, וכן על זה הדרך. כל מיני, אולי תזכירו אותנו בסוף ה... השיעור נקרא את התפילה הזאת בנהדר, נזכה את כל הקהל. אז יש תפילה שתיקן אותה, זה אומר גם על האתרוג וגם על כל שאר הדברים, כל שאר הפירות, שיהיו פירות טובים ומשובחים, והם יהיו מתאימים בשביל שנעשה בהם את המצוות שצריך לעשות בהם. נמצא שיש לזה מקור, זה שהיו עושים שמחה וכל מיני פירות ביום הזה, כדי להזכיר את עניין, זה גם העיקר שיברך עליהם כמו שצריך, כך כותב גם רבנו חיים פלאצ'י, העריך בזה בספרו מועד לכל חי. אגב, הוא כותב שם מסגולה נפלאה, שיעשה ביום ט"ו בשבט, שעל איש יברך על מיני מזונות או על חיטה. יש נוהגים לקחת חיטים ממש ולבשל אותם מעט, וברכים עליהם בורא פרי האדמה. אגב, החיטה, תדעו, יש בה כמה מיני ברכות. לא רק החיטה, כל חמשת מיני דגן. שהם חיטה, שעורה, שיבולת שועל, כוסמת ושיפון. עכשיו צריך להיזהר, יש כוסמין ויש כוסמת. היום יש סוג של קטנית שקוראים לה כוסמת. זה לא הכוסמין שאנחנו עושים. לחם כוסמין זה מכוסמין. אבל יש כוסמת זה לא, זה ברכתו האדמה. עכשיו מה, מה מברכים על חיטה? חיטה כמובן, אם עשינו מזה לחם, ברכתו מוציא לחם מן הארץ. עשינו מהחיטה עוגה, ברכתו בורא מיני מזונות. עשיתי מזה דייסה, אז תלוי איזה סוג דייסה אתה עושה. ובתנאי שזה לחמש מיני דגן, כמו שעושים היום מקווקר. קווקר זה שיבולת שועל. זה שמו הלטיני של שיבולת שועל. אבל בתנאי שזה באמת משיבולת שועל ולא מתירס או דברים אחרים. כי היום צריך מאוד להיזהר שהרבה דברים, גם דגני בוקר שמעורבים בהם כל מיני זה. היום הייתי עובר באיזה בשוק, שאל אותי אחד, בא איזה אישה לקנות דגני אורז, לא יודע מה. והוא המוכר, הוא נהיה פוסק. אז הוא המוכר מעצמו צועק, אומר, זה זכויות האדמה. אמרתי לו, מה זה, זה אורז שלם? הוא אומר, כן. אמר לי, לא, זה, יש מרובעים, משולשים, בכל מיני צבעים. קוראים לזה דגני אורז. אמרתי לו, לא, זה נראה שהכל טובי. הוא אומר, לא, הנה כתוב על השקית. אז מה שכתוב על השקית, דגני אורז. סוף דבר, דבר הזה כמח אורז. כמח אורז, הם מערבים לו כל מיני תבלינים אחרים. זה ברכתו שהכל נהיה בדברו. זה לא, השתנה מראהו ועורב עם דבר אחר. כך כותב הפרי חדש. זה הכלל בכל ברכה. שאם השתנה וערבו אותו עם דבר אחר, אז מתבטלת הברכה שלו. מהאדמה ויורד לשהכל, יורד מדרגה. אז בדייסות, דייסה שהיא על בסיס של חמשת מיני דגן, ולא חייב שיהיה רוב. לחמשת מיני דגן לא חייב שיהיה רוב, אפילו מיעוט. כך כותב הגאון הפרי חדש. זה ברכתו בורא מיני מזונות. ואיך אתה יודע, דייסה יכולה להיות שהכל, יכולה להיות מזונות, שהיא של דגן, אני מתכוון דגנים. אם היא סמיכה, זה מזונות. ואם היא בלילה, זה שהכל. איך אתה יודע מה סמיך, מה דליל? אם אתה יוצק את זה, וזה נשפח בכילוח, זה שהכל נהיה בדברו. כמו אש של לבנייה, שאתה עושה, אתה אומר חלב שהכל נהיה בדברו. אבל כשזה עווה, אתה צריך לקחת בכפית ולאכול אחד אחד וקצת אפילו לנעוס מעט בפה, אפילו שהוא הכל עשוי מחווית, הכל מחווי, אבל הוא עווה, זה מזונות, זה עשוי להסביע. זה מזונות ונפקה מינה שמבריך על המחייה אחר כך גם. תמיד תדעו מה הברכה הראשונה, ככה הברכה האחרונה. כך כותב עזיב חצדק. אז זה, חכה רגע, אנחנו עדיין בחיתים, לא, אחר כך נעבור אם תרצה. שנייה! זה חיטים, שלווה זה חיטים. עכשיו אנחנו עוברים לחיטה שהיא תפוחה, מבושלת, אבל צורתה עליה שמזהים שזה חיטים. כמו שיש הרבה עושים בחמין, לוקחים שקית, קוראים לזה קוקו. כן, שקית שיש שם בפנים חיטים כמו אורז, זה אם אתה אוכל את זה כך שלא בשעת הסעודה, בורא פרי האדמה. הנה חיטה יש לה עוד ברכה. היה המוציא, היה מזונות, עכשיו יש לה גם בורא פרי, והיה שהכל, עכשיו בורא פרי האדמה. למה? אני מזהה שזה חיטים. אותו דבר שלמה. חיטה תפוחה, שאתה יודע שזה חיטה ולא משהו אחר. חיטה תפוחה, אתה לוקח את זה מברך עליו בורא פרי האדמה. זה חיטים ממש. ואחר כך, אבל אם זה נימוח, איבד את צורתו והפך להיות דליל, זה שהכל נהיה בדברו. אז אם כן, בחיטים ראינו, יש לנו כמה מיני ברכות. זה לא רק חיטה, שאמרנו, חיטה זה כל חמשת מיני דגן, הגמרא דרשה מפסוקים. כל חמשת מיני דגן, הם יש להם דין אחד, דין אחד להם. עכשיו, סליחה?
חיטה דייסה?
אז תלוי, אם זה דייסה, אם זה סמיך, זה מזונות. לא, האדמה שלם, שלם. שזה שלם או אפילו שבור, אבל ניכרת צורתו. ניכרת צורתו שזה חיטים, כמו אורז זה עשוי.
למה
אורז זה משהו אחר? אורז, למה מזונות? הגמרא אמרה שכיוון שהוא עשוי להשביע, יש לו דין מיוחד שקבעו עליו ברכת בורא מיני מזונות. יש, תתפלא לשמוע, הרי גוצ'ובי, עליו השלום, היה גאון אדיר. יודע, כל השס על פה. הרי גוצ'ובי עליו השלום, הוא כותב שהוא מברך, גם רב חיים מצאנץ, שהוא מברך על התפוחי האדמה מזונות. הוא היה, כל האוכל שלו, כל השבוע, זה תפוחי האדמה. אז אוכל תפוח האדמה עם גזר, תפוח האדמה עם דג, תפוח האדמה עם איזה חתיכת עוף. מה שהיה מצוי, לחם לא היה אוכל רק בשבת. אז תפוח האדמה זה היה המזין שלו, אבל האמת ההלכה לא כך, אנחנו לא יכולים להמציא. הוא עליו השלום ידע מה שעשה. מזונות תקנו רק על אורז. למה אורז דרך העולם היה, והעולם דרך העולם לקחת את האורז כדבר חשוב וגם ידוע זה מחזיק את הקיבה הרבה זמן, לכן הרופאים אומרים לפני צום לאכול אורז זה טוב, כי זה נשאר בקיבה הרבה ולא מכביד על הקיבה, זה גם בריא וגם זה. אז זה היה, לכן תקנו לו ברכת בורם למזונות, אבל שאר הדברים כולם שהכל נהיה בדברו. נפקא מינה שאם אדם בטעות למשל ברך על תמר מזונות יצא ידי חובה. למה? הגמרא אומרת שתמר מזן זין, הוא מזין, זה לא שקר. רק מה לא עשה טוב שלא בירך את הברכה הראויה לו. עכשיו אני חוזר לרבי חיים פלטי. רבי חיים פלטי כותב שהגבר סגולה לפרנסה, ייקח חיטים או מזונות ויברך עליהם בט"ו בשבט. שנאמר חלב חיטים ושבעך, והמזונות פרנסה. אחר כך האישה תנה לאכול צימוקים, גפן. שנאמר אשתך כגפן פוריה וירקתי ביתך. אז כל אישה נשואה שתאכל גפן, זה טוב, ותביא בנים משובחים. והבנים תלם לאכול זיתים. בניך כשתילי זיתים סביב לשולחניך. והבנות תלם לאכול אגוז. שנאמר אל גינת אגוז ירדתי לראות ביבי הנחל. וטוב שיגידו פסוק על כל פרי שאוכל, כמו שתיקן הרב חמדת ימים, שעל כל פרי שאוכל אומר את הפסוק שלו, ואז יש בזה סבולה. במה העניין האגוז של הבת? כמו האגוז הוא שמור, יש לו קליפה קשה, שמורה, ככה הבת היהודיה צריכה להיות שמורה, צריכה להיות צנועה, צריכה להיות בבית, כל כיבודה בת מלך פנימה, לא להיות חס ושלום, החוצה. תצא דינה, תראה מה קרה לה אחר כך. כמו היא אומרת שבגלל שהיא יצאה, לראות בבנות הארץ, תראה אחר כך איזה תקלה, ויעקב אבינו מסכן כמה צער היה לו בזה. אז איך שיהיה, אלה הם העניינים. אז יוצא שט"ו בשבט גם נגזר בשמיים מה יהיה עם הפירות, ואגב גם אנחנו מבקשים על עצמנו, כי אנחנו רומזים לאילנות. וכמה שזה יוצא גם בימים של שובבים, ויש עניין לתקן בימים האלה, אז אנחנו אדרבה שמחים ביום הזה, מודים לשם. גם בגלל שיש בגמרא בירושלמי, רבי אלעזר, עתיד אדם לתת דין וחשבון על כל מה שראו עיניו ולא אכל. למה? צריך האדם על ידי הברכות שהוא מברך להשפיע שפע גדול לעולם. אותה שאלה שאל רב חיים מבלוז'ין את הגאון מווילנה. אותה שאלה יש בזוהר, רבי אלעזר שואל את רבי שמעון אביו, מה זה ברוך אתה השם? מה, הקדוש ברוך הוא מחכה שאני אברך אותו? הוא מברך אותנו. כתוב יברכך אדוני וישמריך. למה הוא אומר לו ברוך אתה השם? הוא צריך את הברכה שלי? מי אני הידיעות שאני מברך את הקדוש ברוך הוא? משיב לו שפירוש ברוך אתה השם, אתה מקור הברכות. בבקשה ממך תפתח את הצינורות של הברכות ותשפיע עלינו. שאתה הוא ברוך ואתה מקור הברכות. שנאמר ברכות לראות צדיק. מי זה צדיק? זה הקדוש ברוך הוא. הוא נקרא צדיק. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. ברכות לראות צדיק. זה שלו. אז בבקשה ממך, תוריד לנו ברכות, ברוך אתה השם, תוריד לכל העולם ברכות. תראה, אין גשם, יש צער בעולם, כשאין גשם יש ממנה תפילות לא עולות, חס ושלום. יש חס ושלום מחלות, תאונות, כל מיני צרות וגזרות, קשות ונוראות שמצילנו. אז זה צריך על ידי זה, על ידי הברכות שאדם מברך, וגם משבח את הקדוש ברוך הוא, על ידי זה הולך. כן אמר רבי יבון, עתיד אדם לתת דין וחשבון על שירה מיני מגדים ולא אכל. רבי אלעזר, אומרת הגמרא, היה עני ששמע את ההלכה הזאת, היה מצמצם כל השנה פריטה, לוקח פרוטה ועוד פרוטה, פרוטות, היה עושה פרוטות נחושת, כסף קטן, והיה הולך לשוק מתי שיש פירות חדשים וקונה אותם למיכל והון מכל מיני חדש, כי יש מצווה לאכול דבר חדש. אגב, כתוב גם בספרים רבי חיים בלאצ'י מביא שמעלה גדולה, אדם שיש לו פטירה של אביו או אמו תוך 12 חודש, שיקנה מיני פירות חדשים ויביא, למשל אחרי שיעור, אחרי איזה מקום ואיזה מקום, לתת להם לאכול, שיברכו על זה, שיקפידו לברך את הברכות שלהם. זה העץ, זה האדמה, וכן שהחיינו. וכן צריך, למשל עכשיו יש לנו את בשוק, מי שלא אכל את מה שנקרא קסטנה, זה הארבונים. אז הארמונים האלה זה שהחיינו. למה? מתי הזמן שלהם? לפני חודש הם יצאו, חודש, חודשיים. אז הם חדשים. מי שלא אכל עדיין, אז יש היום קסטניה, זה ברכתו שהחיינו. ברך עליו העץ, זה לא האדמה, זה עץ. כי זה סוג של אגוז כזה. שיש אוכלים אותו חי, הרופאים אומרים שאדרבה, תאכל אותו חי יותר, יש בו יותר מינרלים. ויש צולים אותו על האש, הופכים אותו על האש, ימינה ושמאלה, למעלה למטה, עושים לו סקילה, שריפה, ואחר כך מברכים עליו. זה ברכתו שהחיינו, שברך עליו שהחיינו. ראה כל מין פרי שאדם לא אכל, והאם יש אפילו פרי יבש, אתה יודע שהוא טרי של השנה, ולא אכלת ממנו. אז יש לו ברכת שהחיינו. אפשר לברך עליו שהחיינו. אתרוג, יש לנו בזה בעיה, כמו שברכנו על האתרוג, ונטילת לולב ברכת שהחיינו, שלא כדאי להיכנס לתוך הספקות האלה, משהו אחר. יש נוהגים לאכול היום את האתרוג שהשאירו מהברכה של סוכות. ואז לוקחים אותו, טובלים אותו בסוכר, להיות נעשה בו מצווה אחת, אני עושה בו עוד מצווה ואוכל ממנו. אבל יש גם סגולה, כתוב לשמור את זה לאישה בהיריון שצריכה ללדת, שתוכל ממנו לפני הלידה ותלד בנקל ובשלום. יש מעלה גדולה באתרוג, כיוון שהוא היה חטא אדם הראשון. באתרוג יש בו גם ריח. והאדם הראשון לא חטא בריח. הרי בעץ הדעת, בתרא האישה, בתיקח, בתוכן, אבל לא הריחה. הריח נשאר רוחני. כן מברכים על הריח מוצאי שבת. זו הסיבה שהאתרוג יש לו ריח. אז האתרוג יש לו מעלה גדולה. גם האתרוג הוא יפה. שמע, אתה ישן אתה. אמרת לך, שניים מקרא ושלוש תרגום. והסתכלות באתרוג היא גם כן, האתרוג הוא יפה מאוד. אם אתה מתבונן בו, אתה מגלה כל מיני דברים. יש שם סמטאות ובקעות והרים וגבעות. כל העולם, כדור הארץ שלם יהיה שם. האוקיינוס ההודי והאטלנטי והים הארדיטי, מה שאתה רוצה, אפילו מצרי הבוספורוס אתה יכול למצוא שם. אז יש בו הסתכלות, עולם ומלואו. אז זה מכפר גם על העיניים, שאדם חטא בעיניים.
יש מושג מגע אש.
מושג מגע אש, כן, דוסי דוס. מה זה אומר? איך? תסביר לנו, תסביר לנו. שמה, מה זה, עניין מה?
מגע אש.
שמה, מגע אש, בסדר. אני מה, אני חשמלאי? לא אומר לי מגע אש. הבנתי. כן, 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 נו. גזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל יפה. יופי, מכל מן המידע השכלתי. יופי. כן, אבל יש עניין שהיא תאכל. לא משנה, ואם לא רוצים ביחד, בכל אחד לחוד גם. לא משנה, ואם אני לא רוצה לאכול מזונות, יש אדם שאסור לו לאכול מזונות, אז אתה תחייב אותו במגע אש? לא. או אין לו מגע אש לפניו, אין לפניו את כל המינים האלה, לא חייב. רק מה, מתי אמרו קדימה, שהוא רוצה לאכול גם וגם מכל החמישה מינים, אז אני אומר לו, שמה, תעשה סדר. תברך קודם מזונות, אחר כך גפן, אחר כך עץ, אחר כך אדמה, אחר כך שהכל. אבל אם הוא לא רוצה לאכול, או שלא בא לו עכשיו. למשל, יש את השאלה הזאת, בשדה חמד הבי, מוצאי צום. פעם יום הכיפורים, צעק כל היום כיפור, צעק פלל, צעק לקדוש ברוך הוא, בא למוצאי כיפור, ואם לא שם עוגיות כאחים, יבשים, הפסל לא יבש, כולו, זה, יש שם שתייה. אז מה תגיד לו, גם כן מגע אש, תברך מזונות, תחנק. הוא אומר, מותר לברך שהכל, אין בעיה. אני רוצה קודם להרטיב את החך, רוצה לפתוח את בית הבליעה, סתום. אז הוא שותה בשביל להרטיב את הפה, ואחר כך יברך מזונות, אין בזה איסור. הבנת?
אבל שלא יתרשתו, שהכל תולב הכל שתייה, כי הם הולכים לתת
לו. מה השתייה? מי שותה גפן? יש גפן היום?
אחרי שברך הגפן, לא אומר שהכל.
איפה יש גפן היום? עד שיש גפן. בקושי הם שותים בקידוש משהו, מה אתה רוצה מהם עכשיו? כן. אז אם כן יוצא איפה? אה? מה הסדר של הברכות? איזה ברכות? מתי? אתה שואל על הלילה? הלילה, יש סדר של לימוד. מי שיש לו ספר פרי עץ הדר, ייקח, יקרא. יקרא חלקים, ואחר כך יברך מזונות בהתחלה, הוא אמר לך. בהתחלה מזונות. אחר כך תברך העץ, אחר כך תברך האדמה, אחר כך שהכל. יש גפן, אז גפן, אחרי המזונות תברך גפן, שכוח. אז אם כן, יוצא איפה? כן. אז לכן זה היה המנהג, היה המנהג להביא הילדים שיקראו 15 שיר המעלות. עכשיו מחר תגיד לילדים שלך שיקראו ביום, והלילה גם אפשר, ילדים מותר. 15 פרקי שיר המעלות, יש בזה מעלה גדולה. כך מביא רבנו חיים פלאצ'י עליו השלום. הוא במס... לא, מה פתאום, יבשה, תיזהר מהתולעים שם. שהיינו על תרי תברך. אלא אם כן לא ברכת עליו השנה, אז אתה יכול לברך. למשל יש הלימונים הקטנים או התפוזים הקטנים, איך קוראים לזה? תפוז אמריקאי? איך? סיני, הוא עבר דירה. כן, פעם היו קוראים לו אמריקאי. זה התפוז הקטן הזה, אם לא אכלת אותו כל השנה, אתה צריך לאכול, אנחנו מברכים עליו שהחיינו. מה עבר? לא אכלת שנה שלמה, מי ט"ו בשבט שעבר? עד ט"ו בשבט הבא עלינו לטובה. כן. לא, זה לא, זה עכשיו, זה מתקלקל, אחרי שנה זה לא יכול להחזיק מעמד. זה בדרך כלל לא מחזיק מעמד. פירות המרוקחים, לא. לא. רק משהו ברור לו שהוא לא אכל מזה, הוא יודע שזה טרי, שזה של העונה הזאת, זה משהו אחר. יש גם, מה הסיבה שלומדים את זה? יש מסכת סופרים. במסכת סופרים שמאי פרק י"ח כתוב כל המזכיר פסוק בעונתו כאילו בנה מזבח חדש והקריב עליו קורבן. ולכן אם אתה אוכל עכשיו נגיד מזונות היום, תגיד לפני זה פסוק חלב חיטי משביח, או ארץ חיטה וסעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן ודבש. אתה אוכל אגוז היום, תגיד, אל גינת אגוז ירדתי לראות ביבי הנחל. בסדר? וכן הוא אוכל גפן, אז אומר פסוק שיש על ענבים, את גפן ותאנה ורימון. וכן תאנה, תאנה הנטפגיה, גפנים שמדר נתנו ריח. וכן אומר פסוק בעונתו, זה בונה מזבח, הוא מקריב עליו קורבן. אז מה רצית מהאנשים, שמאי? אנחנו ברכנו שהחיינו. לא ברכו שהחיינו. והם לא אכלו אתרוג כל השנה? תבדוק. אם הם לא אכלו אתרוג והם אוכלים עכשיו, אז יברכו על זה שהחיינו. כן, הלילה עושים את זה. מחר ביום יעשה, אין בעיה, אין שום בעיה. עכשיו, וגם אחר כשאוכל מיני פירות, יודע איזה פסוק ששייך לאותו פרי, אומר את הפסוק, וזה מעלה גדולה. נוהגים גם ללמוד הלכות מעשרות בט"ו בשבט. וזה דבר בעיתו מה טוב, והאדם עץ השדה. לכן יש בזה מעלה גדולה מאוד. ומה לומדים מהפירות, מהעצים? כמו שהעץ לא משנה פריו לעולם. לא ראינו עץ שזיף שמוציא תמר. היום אלה השדים של משרד החקלאות. עשו מעץ אחד חמש מיני פירות יוצאים כבר מידה. יענו ממזר בין חמישה ממזרים. שמצילים. יש בזוהר הקדוש מורבי היה אומר על אלה שמייצרים את הדברים האלה, מוכרח שיש בהם איזה ממזרות. כי הזוהר אומר על, כמו על צבעון, ממזר הביא ממזרים לעולם. הוא ענה, כתוב שמה, צבעון לאמא שלו הוא ילד, הוא בעל אמו, והביא את בן ענה, הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר וראותו את החמורים לצבעון אביו. מה היה שם? הוא ענה זה, הרבה אומרת ממזר, ואבי ממזר, ממזר הביא ממזרים לעולם. הוא, אבא שלו, הוא בעל אמו והביא אותו. אז היא אמא שלו מצד אחד וסבתא שלו מצד שני, שבט צילן. והוא מה עשה? הוא הלך במדבר ולקח, הרכיב סוס עם חמור והוציא פרדה. זו הפרדה לא יורדת לעולם, והיא ממזרת. אז הגמרא אומרת, ממזר, הביא ממזרים לעולם. לכן צריך זהירות. להלכה מותר לאכול את הפרי הזה. למשל תפוזים, אנחנו אוכלים אותם. אפילו שהם כולם ממזרים. לא היה, היה לימון. במקור יש לימון, ולקחו תפוח, לקחו כל מיני פירות אחרים, והרכיבו עם הלימון. גם היום, היום כל הזמן יש הרכבות. אמר לי אחד, הייתי פעם במטע לפני יותר מ-15 שנה, מטע של פקנים. הראה לי שם מגדל פקן באזור הצפון. אמר לי, 180 זנים של פקן. הרבבו אותם במחשב וייצרו זן חדש כדי שיהיה גם פרי טעים עסיסי, יהיה פרי שגם קליפה דקה שנשברת, גם קליפה שנשמרת, יש דקה אבל לא נשמרת, יש כל מיני. ועד שייצרו סוג של פקן מסוים כדי שיהיה זה. ועד היום כל הפירות שאנחנו אוכלים, כולם עם הורמונים, עם דברים. זאת אומרת, עץ אחד של תפוחים מוציא 500 קילו תפוחים. אני הייתי אז בזמנו בגוש קטיף, זל, עוד לפני שפינו, אז שם עגבניות, משתיל אחד של עגבנייה, מגדלים אותו, עושים אותו 10 מטר אורך. השתיל הזה מוציא 50 קילו עגבניות, שתיל יחיד, בודד. אחרי 5 שנים חותכים אותו, כבר לא משתלם להחזיק, הוא מתחיל להזקין, אז הוא מתחיל לזייף, הוא מוציא פחות מ-50 קילו, מוציא זה, היו חותכים אותו. ושם לא צריך להשקות, לא צריך כלום, יש לך מחשב, מראש אתה מתכנן אותו ל-5 שנים, נפקה מינה בשמיטה, גם כן, זה פתרון נפלא מאוד. אתה שם לו מחשב עם השקיה, אז שבתות, יום כיפור, חגים, אתה לא צריך לעבוד בכלל. מחשב נותן לו את כל המינרלים, את כל החומרים שהוא צריך, הכל במידה, במשקל ובמסורה, והוא מגדל אותו, רק מדי פעם נכנסים לפקח, לראות שהכל תקין, הכל בסדר, והיום הכל גדל בחממות, והכל זה, והיום לא צריך אפילו להרכיב, הם בתוך ההשקיה שמים חומרים, או מרסיסים חומרים של הרכבה, וזה כבר אוטומט עושה. אז בקיצור, הכל גדל לא טבעי. גם בני אדם עכשיו התחילו לשבט אותם ולהרכיב אותם וזה, גם למוח פקודות. שאל אותי אחד מסכן שבוע שעבר, יש איזו בעיה גנטית, אתה צריך לעשות הפריה. אם מותר גם להזמין את סוג העובר. בפירוש הרופא אומר לו, אתה רוצה, מה אתה צריך, בן או בת? וזה ידוע שכל ההתערבות הזאת היא לא טובה, כי דיברתי פעם עם רופא אחד, אז יוצא יותר יוצאים ילדים לא בריאים עם תסמונות בהרכבות מאשר בצורה טבעית. ולמה? זה פלא פלאים. בצורה טבעית, כשיש הפריה טבעית, אז ממילא בזרע של האדם עצמו יש חלקים שהם בריאים ויש חלקים שהם לא בריאים. למשל, זה גם שייך לימי השובבים. בפעם אחת יכול להיות 1 עד 5 מיליון עוברים בפעם אחת. ורק אחד מפרה ונוצר עובר במעי האישה. כל השאר הולך. ומה זה, למה נבחר זה? זה הכי חזק, הכי גיבור, הכי זריז. והראשון שהצליח להפרות את הביצית, אז נעשית הפריה. אז ממנה, באופן טבעי, הוא צריך לצאת בריא. אבל בהפריה, שם הם מכרחים, הם הרי הם הרופאים במעבדה. הוא לוקח במבחנה, ושם הוא עושה הפריה. אז נכון שלפעמים הם בוררים או בודקים, אבל זה בן אדם, מה הוא יכול לעשות? אז הרבה פעמים יוצא, לכן יוצא להם הרבה טעויות ותקלות, דווקא בהפריות. יש יותר בעיות מאשר בטבע. תראה, הקדוש ברוך הוא, כל הטבע שהוא ברא, כל זה טבע שהקדוש ברוך הוא ברא, אין להתערב בטבע שהקדוש ברוך הוא עשה. לכן זה ראוי ל... אז אם כן, נחזור לעניינו. יוצא שזה ראש השנה לאילן. לאילן, האדם הוא עץ השדה, ללמוד מהאילנות שהם לא זייפו ולא משנים את טבעם. ענבים, ענבים. לא ראינו שעץ של ענבים מוציא תמרים, או עץ של זיתים מוציא שזפים, כל אחד מוציא את הפרי שלו, אז זה האדם לומד מזה. ואם חס ושלום נושר קודם מתקלקל, זה מראה שהבן קשור לאבא שלו. כן, כמו שאומרים, התפוח לא נופל רחוק מהעץ. העץ רזון. ואסור לתת לו מזון יותר ממה שצריך ולא פחות ממה שצריך. גם האדם ידע שצריך לאכול בשעות קבועות, כמויות שנחוצות לו ולא מעל מה שנחוץ, שלא יגרום חס ושלום נזק חלילה וחס באיזה דבר. כמו שהעץ, יש בו הרבה חסד. העץ מצל, עושה גם אוויר, נותנים חמצן, העצים. הרי במקום שיש עצים, אז יש יותר, פחות זיהום אוויר, שיותר ניקיון, יותר זה. ככה גם האדם צריך לתת לאחרים, לעזור לאחרים, ללמוד מהעץ. הרי העץ, עץ סרק אפילו. כשזוהר אומר, יש אילני סרק ויש אילני פירות. אילני פירות זה התלמידי החכמים. אלא נס רק זה העם ארצים שלא עובדים, אבל הם מגנים על תלמידי החכמים ותומכים בהם. העץ רק, יש ממנו הרבה תועלת. יש ממנו, הוא שומר על העצים, כי כשבונים, נוטעים פרדס, אז סביב הפרדס, מקיפים אותו באילני סרק, כדי שאם יבוא רוח, או שלג, או סופה, או חיה, או איזה תאונה חלילה, שלא ייפגעו העצים. אז העצים הם עדינים, מקיפים אותם בזה ומגדרים אותם. ככה בעלי בתים צריכים להגן על התלמידי חכמים. העץ סרק עושים ממנו רהיטים, עושים ממנו כלים, עושים ממנו חפצים. ככה זה גם כן להראות שכל אדם יש ממנו איזה תועלת. כל אדם נקרא עץ. אז אין אדם שאין ממנו תועלת. זה גם דומה העץ לאדם. כמרה בירושלמי אומרת שכל עץ שעוקרים אותו, קולו הולך מסוף העולם עד סופו. כך גם לא עליכם הנשמה של האדם שלא יבוא ולא יהיה, שיוצאת מן הגוף שלושה, כולם הולך מסוף העולם עד סופו. כל האישה כשהיא יולדת, כל האדם שעה שנשמתו נפרדת מגופו, וכל הנחש בשעה שמשיל את הנשל, את האור שלו, גם כן קולו הולך מסוף העולם. לא שאנחנו שומעים את זה באוזן שלנו, אבל הבעלי חיים, המלאכים, היצורים כולם, שומעים את זה. כן יוצא איפה ש... אגב, הרב חידה עליו השלום כותב בספרו מורה באצבע, שידוע חודשים טבת ושבט הם לא טובים, מסוכנים. חודש טבת מאוד מסוכן, וחודש שבט גם. אומר הרב חידה, אבל הלילה, ליל ט"ו בשבט, מתמתק כל הדין. אז לכן, וכאן יש לנו ראייה מפורשת מהרב חידה, שאפילו ששבט הוא בכלל החודשים כמו תמוז אב. הזוהר אומר, תמוז אב צריך זהירות. טבת שבט גם צריך זהירות. אבל בט"ו בשבט, כיוון שזה עבר חצי חודש, וכבר התמתק ונכנס ראש השנה לאילן, לכן אנחנו שמחים היום הזה. זו הסיבה שאנחנו שמחים. אני אגיד את התפילה ש... ואתם אחר כך בסופה תענו אמן. ויאמר אלוהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלוהים כי טוב אנא אדוני הושיע נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה אנא אדוני הצליח נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה אנא אדוני הרוויח נא היום הזה לאילן הוא ראש השנה אנא אדוני, היטיב נא היום הזה לאילן וראש השנה. אמן. אנא אדוני, ברך נא היום הזה לאילן וראש השנה. אמן. כבוד הרב.
הרב,
אל נא פצה שנה זו משמיר ושית וברך עץ שמן וזית. אל נא במטר רבי חרבוני ישימון וברך גפן ותענה ורימון. אל נא רומם עצרת עוללי טיפוחים וברך אגוז ותמר ותפוחים. אל נא צדקך מעמך בל ייפסק וברך חרוב כרוש תמל ואף אפסק. אל נא חלץ כהלכה אשר אליך תערוג וברך התות והאגוז והאתרוג. ויהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתברך כל האילנות של האתרוגים להוציא הפירות בעיתם ויוציאו האתרוגים טובים יפים ומהודרים ונקיים מכל מום ולא יעלה בהם שום חזזית ויהיו שלמים ולא יהיה בהם שום חיסרון ואפילו עקיצת קוץ ויהיו מצויים לנו ולכל ישראל בכל מקום שהם לקיים בהם מצוות נטילת לולב עם הלולב וחג הסוכות שיבוא עלינו לחיים טובים ולשלום בבית המקדש כאשר ציוויתנו את תורתך על ידי משה עבדך ולקחתם לכם ביום הראשון פרי העץ הדר כפותם הרים וענף עץ עבות רע ונחל ויהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתעזרנו וציינו לקיים מצווה זו שניתנת לולב והדס וערבה ואתרוג כתקנה בזמנה בחג הסוכות שיבוא עלינו לחיים טובים ולשלום בשמחה ובטוב לבב תזמין לנו אתרוג יפה ומהודר ונקי ושלם וכשר כהלכתו.
אמן.
ויהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאה אבותינו שתברך כל מיני אילנות ויוציאו פירותיהם בריבוי שמנים וטובים. תברך את הגפנים שיוציאו ענבים הרבה שמנים וטובים כדי שיהיה היין היוצא מהם מצוי לרוב לכל עמך ישראל לקיים בו מצוות קידוש ומצוות הבדלה משבתות וימים טובים.
אמן.
להתקיים בנו בכל ישראל אחינו מכרש שכתוב לך יכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב ינך כי כבר רצה אלוהים את מעשיך.
אמן.
ונאמר באתי לגני אחותי חלה בריא עריתי מורים בסמי שתיתי עניים חלבי אכלו רעים שתו ושיכלו דודים יהיו לרצון עם רפי ויום בלפניך אדוני צורי וגואלי תזכו לשנים רבות נעימות וטובות וחיים טובים כי האדם עץ השדה שיהיה לכם חיים טובים ומאושרים
נמור, תודה
קודם ארוחת ערב או קודם הגרחות?
מה שטוב לך
אה, כן
מה בכלל במבה?
במבה,
בעזרת השם נדבר בדיני מעשרות ואני נגיד איזה הלכה אחת קודם לדיני ברכות מרן בסימן רשיו ד' כל ברכה שאין בה הזכרת שם ומלכות אין הבא